ביום שני, 15 ביוני 2020, השתתפתי במפגש זום של המפלגה הירוקה, יחד עם פרופסור אלס ורבקל, ראש המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל, עם יו"ר המפלגה הירוקה סתיו שפיר והמנכ"לית יעל כהן פארן, שתיהן חברות כנסת לשעבר. היה לי הכבוד להשתתף בפורום הזה, דיברתי בו על עירוניות וקיימות. בקטע שתשמעו עכשיו, שנערך מתוך המפגש זום, תשמעו את סתיו שפיר, פותחת את המפגש ומספרת גם קצת עליי, אחר כך אני אציג את עצמי ואספר על עירוניות וקיימות, ומי שרוצה לשמוע את המפגש המלא, יש קישור לפייסבוק לייב בהערות הפרק. האזנה נעימה.
ערים יכולות להפוך את מנוע הדחיפה של המדינה. זאת הנקודה הכי חשובה. ערים יכולות להיות החזית הליברלית, המתקדמת ביותר של המדינה, שבעצם מכריחות את המדינה ואת הפוליטיקה הארצית גם ללכת קדימה. הערים שלנו הולכות מאוד להתחזק. חלק מההתחזקות הזאת, קצת מההתחזקות תבוא מתוך אילוץ, הממשלה לא תספק שירותים שהתושבים ירצו והערים יתחילו לקחת את השירותים האלה, וחלק מההתחזקות הזאת יכולה גם לבוא מתוך יוזמה. אם יותר ויותר ערים יבינו שיש להם פה הזדמנות לקחת עוד סמכויות ועוד כוח לידיים שלהם. עכשיו, זאת תופעה שהיא יכולה בסופו של דבר לייצר תנועה מאוד מאוד חיובית. ככל שהערים שלנו יהיו יותר חזקות, ככה אנחנו נהיה יותר חזקים, כי הקול שלנו יוכל להישמע יותר, כי החלטות יכולות להיות יותר דמוקרטיות, כי פתאום היכולת שלנו להשפיע על החיים שלנו תהיה הרבה הרבה יותר גבוהה מהיכולת להגיע ולהשפיע על החיים ברמת המדינה. דמיינו מצב שבו כל סמכויות הדת והמדינה עוברות לרשויות המקומיות, שאתם יכולים להחליט כתושבים, באמצעות משאלי תושבים למשל, זה הופיע במצע שלנו בקיץ של התנועה הירוקה, תוכלו להחליט בתור תושבים, ואתם רוצים שתהיה מועצה דתית בעיר, או שלא צריך מועצה כזאת. העלות של מועצות דתיות בישראל היא מעל 1.5 מיליארד שקלים בשנה. אתם תוכלו להחליט גם מה לעשות עם הכסף, כתושבים. אתם שירותי כשרות, נישואים אזרחיים, יעברו להחלטה של העיריות, מה הולך לקרות בעיר שלהם. כמובן שתחבורה ציבורית בשבת. יהיו להם יותר סמכויות, יהיה להם יותר כוח, צריכה להיות עליהם הרבה יותר ביקורת, כלומר, כל נושא השחיתות שראינו לצערנו בעשרות מקרים ברשויות מקומיות, צריכים פשוט להיעלם על פני השטח, כי צריכה להיות ביקורת מאוד מאוד עמוקה, אבל לידה, הרבה יותר כוח לאזרחים לקבל החלטות על החיים שלהם, ולאפשר את המרקם החברתי המאוד עדין ומיוחד של מדינת ישראל, שבו יש ערים שהן יותר חרדיות או יותר דתיות, וערים שרוצות לשאת אופי שהוא יותר חילוני וליברלי, וכל זה בסדר, כל עוד אנחנו נאפשר לכל עיר להתקיים כפי שהיא רואה לנכון, ובמקומות גדולים כמובן בכל שכונה ומחוז. אז זה למשל רעיון אחד שאנחנו יצאנו במצע שלנו, ושאנחנו מאוד מאוד מאמינים בו, בתנועה הירוקה, ויש עוד הרבה מאוד, בעצם הרבה מאוד מהפרטים באמונות שלנו לגבי איך שצריכה להתנהל המדינה, קשורים באיך שמתנהלות הערים שלנו. כי ככל שאנחנו חושבים בחשיבה שהיא יותר מקומית, ככה החשיבה, ככה בעצם הפתרונות, גם לדברים הגדולים יותר, פתאום נראים מאוד מאוד פשוטים. ובגלל זה מאוד מאוד, זאת אחת הסיבות שמאוד נהניתי לקרוא את הרעיון של פרופסור אלס ורבקל במרקר לפני כמה חודשים, שממש תיארה את כל הדבר, זה מאוד מאוד יפה, ובכלל אני מעריצה, שגם משתמשת, העליתי בדיוק היום בסטורי באינסטגרם שלי את הפארק היפהפה, שאלס תכננה בפלורנטין, שהוא באמת אחד היפים בתל אביב, וגם את תומר שלוש, חברי היקר, שהוא גם חוקר וכותב, ואיש מחשבה נהדר, וגם מדריך טיולים, שאני מאוד ממליצה לכם ללכת לאחד מהסיורים שלו, וירטואלים או אמיתיים, גם הווירטואלי זה אמיתי, אבל ברחוב או ברחב האינטרנטי, ולראות מה הוא עושה, כי יש לו פשוט רעיונות מופלאים על מהי עיר. ועם שני האנשים הנהדרים האלה, אנחנו נשמח מאוד לקיים פה שיחה על איך יכולות לראות הערים של העתיד, ואיך הופכים את העתיד הזה לכמה שיותר קרוב.
תומר, בוא אתה אולי תציג את עצמך הכי טוב, וגם...
אני אשמח, קודם כל, לכבוד לי להיות בפורום הזה. גם תמיד משמח להיות בפורום שיש בו רוב נשי, אז אני מייצג היום את המיעוט לשמחתי. מה שאני רציתי באמת להתחיל ממנו זה דווקא להתחבר למשהו שהרגשתי שצף ככה תוך כדי השיחה, שעולה כל כל הזמן העיר תל אביב, ואומנם אני גר בתל אביב, ואומנם הרקע שבחרתי פה הוא אחד המקומות האהובים עליי בתל אביב, אבל אני מיד אחליף אותו, כי כשאנחנו מדברים על עירוניות, זה לא רק תל אביב, זה לא רק החצי מיליון אנשים שגרים שם בעיר הזו, זה כולנו, כי בעצם הערים שלנו הולכות להציל את העולם, וזה מה שאני רוצה לדבר עליו בדקות הקרובות, וכמו שאמרת, אני ארשה לעצמי להציג את עצמי, שלום לכולם ולכולן, לי קוראים תומר שלוש, אני חוקר ערים ויועץ עירוניות, זאת אומרת שהמטרה שלי בחיים היא לקחת בעיות של ערים ולמצוא להן פתרונות. אני למדתי באוניברסיטת תל אביב, תואר שני, מדע המדינה, מדיניות ציבורית, ואני בוגר קורס על ערים גלובליות בלונדון סקול אוף אקונומיקס, עם רשויות מקומיות, אני מספק להן מידע על מה שהופך ערים לטובות יותר. יש היום קהילה גדולה, אני לא לבד, יש היום קהילה גדולה של אנשים שזה מה שהם עושים. בכל העולם מנסים לעשות ערים טובות יותר, בתכנון עירוני, בשלטון מקומי, באקדמיה, בתקשורת, בהייטק, בפוליטיקה, ואני קורא לנו אורבניסטים ואורבניסטיות. מאז 2016 אני גם מפרסם ניוזלטר, שנקרא מהנעשה בערינו, לקהילת האורבניסטים והאורבניסטיות בישראל, אז אפשר להירשם אליו, פשוט נכנסים לאתר שלי, שנקרא urbanizator.com, כמו שאתם רואים פה בלוגו, ולהצטרף לכמעט 500 אנשים, שאני מביא להם ידע מהעולם. ועל מה הידע הזה? על מה שהתחלתי להגיד, שלערים שלנו יש את האפשרות להציל את העולם. עכשיו אני מקבל פה בצ'אט שמדי פעם הקול שלי נעלם. אני מצטער, בדרך כלל יש לי מיקרופון קצת יותר מקצועי, היום אני ככה עם מיקרופון שלא 100% מעולה, ואני אשתדל כמה שיותר לדבר ככה שישמעו, ואם לא שומעים תכתבו לי בצ'אט, וגם אפשר לכתוב את השאלות תוך כדי. אז לערים שלנו יש את האפשרות להציל את העולם. בואו נדבר על זה. הכלכלה העולמית במידה רבה מתקיימת בערים, בין 70 ל-80% מהתוצרת העולמית, זה הסדר גודל שאנחנו מדברים עליו. וכמובן, יש לזה השלכה על הסביבה. הערים שלנו צורכות הרבה אנרגיה, משהו כמו 2/3 מהאנרגיה בכל העולם. והן גם גורמות לפליטה של הרבה גזי חממה. הם משהו כמו 70% מהפליטות, ערים אחראיות להם. כשהערים שלנו פולטות גזי חממה לאטמוספירה, הן תורמות למשבר האקלים שאנחנו סובלים ממנו, הן גם מייצרות טונות של פסולות, גוזלות שטחים פתוחים, והרבה מהתחבורה העירונית, ובייחוד בישראל, גורמת לזיהום אוויר. אז קצת נתונים להמחשה, בכל שנה ישראל מאבדת בערך 20 קילומטר רבוע של שטחים פתוחים, לטובת בינוי. זה כמו, מי ש-20 קילומטר רבוע לא אומר לו כלום, וזה בסדר, זה כמו השטח שתופסים כל בנייני המגורים כל שנה. בשנת 2018 נולדו בישראל 185,000 תינוקות, באותה שנה עלו על הכביש 270,000 מכוניות. ומהנחה שאתם גרים בערים, וזו הנחה סבירה, כי 8 מכל 9 ישראלים הוא עירוני, אז כנראה שאתם מייצרים בין קילו לשני קילו של פסולת כל יום. עכשיו, טוב, אילו היינו יוצרים כאן, אז בטח הייתם חושבים שכל מה שאפשר לעשות זה להשליך את הערים לפח ההשפעה של ההיסטוריה, אבל הנה מגיע האור בקצה המנהרה, וזה מאוד מתחבר להקדמה של יעל. העיר היא ההמצאה הגדולה ביותר בתולדות האנושות. יש עדויות לכך שכבר לפני יותר מ-10,000 שנה, בני אדם החליטו לגור קרוב חדש. כאן בארץ ישראל יש לנו כמה ערים עתיקות במיוחד, בנות אלפי שנים, ובמילניום הנוכחי, בפעם הראשונה בהיסטוריה, רוב בני האדם גרים בערים, משהו כמו 55% מאוכלוסיית העולם היא עירונית עכשיו, וצופים שב-2050 זה כבר יהיה 70%. למה? אנחנו בני אדם ואנחנו חכמים, והחלטנו לגור ביחד כי זה טוב לנו. אז התחלתי עם האתגרים, שהאתגרים הסביבתיים, שהערים מציבות בפנינו, אבל ערים, כמו שיעל אמרה בהקדמה, הן לא רק הבעיה, הן גם הפתרון. כי כשאנחנו חיים ביחד, החיים הם יותר קלים. הקרבה בין אנשים שונים מאפשרת חלוקת עבודה, סחר חליפין. כולנו נהנים מיותר הזדמנויות. דמיינו שכל אחד מאיתנו היה צריך לייצר לעצמו את המזון, לבנות לעצמו את הבית, להשיג ידע בעצמו. העיר מאפשרת לנו שיתוף פעולה. ואנחנו נדבר גם על לאן זה הולך היום במשבר הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, לאן הולכת ההתקרבות הזאת בין אנשים, אם היא עדיין חשובה כמו ש... כמו שאני מתאר אותה. אז אני רוצה לחזור על המסר העיקרי פה, הערים הן לא הבעיה, הן הפתרון, העירוניות יוצרת לנו אתגרים, אבל הפתרון הוא לא להעלים את העירוניות, אלא לחזק אותה. כדי שיהיה לנו עולם טוב יותר, אנחנו צריכים ערים טובות יותר. אז בהקשר הזה, המושג המרכזי שאנחנו צריכים להכיר, הוא ערים בנות קיימה, באנגלית sustainable cities, אלו ערים שיכולות להמשיך ולהתקיים דורות רבים קדימה, מבלי לכרות את הענף שאנחנו יושבים עליו, כלומר, מבלי להרוס את הכדור. אז איך נראית עיר בת קיימה? בואו נדמיין עיר כזאת שעונה על כמה מהאתגרים הסביבתיים שהזכרנו, נראה כמה דוגמאות לערים שכבר מתקדמות לשם, וגם נגיד מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות כבר היום כדי לעזור, כדי שנהיה גם פרקטיים, מה אנחנו יכולים לעשות מחר בבוקר. עכשיו, בגלל שגם סתיו תדנה שאני מדריך סיורים וירטואליים, אז תרשו לי לקחת אתכם ישר להלסינקי, בירת פינלנד. התחייבה לתוכנית מאוד שאפתנית. כל הבניינים הציבוריים בהלסינקי יהיו מאופסי אנרגיה עד 2030. שאר הבניינים בעיר יהיו כאלה עד 2050. הבניינים צורכים הרבה מאוד אנרגיה, ובמובן הזה הם אחראים להרבה פליטות פחמן, אפילו יותר מתעשייה ואפילו יותר מתחבורה. אז עיר בת קיימה, כמו כל עיר, מורכבת מבניינים, אבל בעיר בת קיימה היא מורכבת מבניינים מאופסי אנרגיה. כלומר, שהאנרגיה שהם צורכים, פחות האנרגיה שהם מייצרים, היא אפס. לכן מאופסי אנרגיה. בהקשר יותר רחב, בתחום האנרגיה, כמובן שאנחנו צריכים שהערים שלנו יגמלו ממקורות כמו פחם ונפט, ושיעברו למקורות מתחדשים כמו אנרגיה סולארית. ומה אנחנו יכולים לעשות כבר מחר בבוקר? אנחנו יכולים להתחיל בלברר את תצרוכת האנרגיה של הבניינים שאנחנו משתמשים בהם. כל מכשיר חשמלי, כל קומקום שתקנו היום, יבוא עם דירוג אנרגטי, אם זה A, B, C. למה שהבניינים שלנו לא יהיו כאלה? למשל, אני הייתי שמח לדעת אם הבית ספר פה ליד הבית זולל הרבה אנרגיה. ומה מתכוונים לעשות עם זה? כי הייתי רוצה שלא כל האנרגיה תיגמר לפני שהבן שלי יגיע להיות סבא. וגם סטודנטים, סטודנטיות, יכולים לדרוש מהמוסדות להשכלה גבוהה, קמפוסים מאופסי אנרגיה. הלאה, בתחום התחבורה, ערים בנות קיימה צריכות להיפטר מכלי רכב מזהמים. במקומם צריך כלי רכב שמונעים על ידי הגוף שלנו, הליכה ברגל ואופניים, או כלי רכב חשמליים. כדי לקחת אתכם לעוד עיר, קצת יותר רחוקה, ניסע לטיואן, לא טיואן, טיואן בסין. שם זה עיר קטנה בסין, רק 4 מיליון תושבים, זה סדר גודל של נהריה בישראל. אז נהריה הסינית, טיואן, העבירה את כל 8,000 המוניות להנעה חשמלית. רואים פה את המונית מאחוריי, זה אצלם המוניות הן בצבע אדום. אז כל המוניות האלה עכשיו חשמליות. ומה שאנחנו יכולים לעשות בעצמנו, כי אנשים שגרים בעיר זה כמובן להעדיף הליכה ברגל ואופניים בכל הזדמנות, להעדיף תחבורה ציבורית או תחבורה שיתופית על פני אוטו כמובן, ואם כבר אוטו, אז עדיף עם עוד אנשים, ועדיף שיהיה חשמלי או לפחות היברידי. עכשיו אני רוצה קצת לחדד את זה פה, כי זה נשמע בנאלי. יש בישראל יותר מ-4 מיליון נהגים, יש בערך 3 מיליון מכוניות פרטיות על הכביש. למעשה היום בישראל בנסיעה ממוצעת של אוטו יש 1.1 אנשים. עד כדי ככה מצב חמור. אז בטוח שאתם מכירים אנשים שנוסעים לבד באוטו, באנגלית אגב יש לזה שם במחקר Single Occupancy Vehicles. האנשים האלה תורמים לפקקים שכולנו סובלים מהם, לזיהום אוויר וגם בערך ל-20% מפליטות גזי חממה, אלו שהמקור שלנו תחבורה, ואנחנו חייבים לעזור להם להיגמל. ההמלצה שלי, תעזרו להם להשיג רב-קו. תעשו איתם נסיעת ניסיון באוטובוס. אני עשיתי את זה למשל עם ההורים שלי. אני רואה שיש פה כמה שאלות, אני אנסה להתייחס. מה דעתי על קבוצות ערים שהכריזו על מצב חירום אקלימי? אני חושב שסתיו דיברה יותר על הזווית הפוליטית של איך הערים תופסות פיקוד, הופכות להיות אולי יותר מנהיגותיות מהממשלות במדינות שהן נמצאות בהן. אנחנו רואים למשל את ההתרסה המסוימת של ראש עיריית ניו יורק, ביל דה בלזיו, כנגד המדיניות של ממשל טראמפ בנושא האקלים. אנחנו רואים גם את אני דלגו בפריז, את צדי קאן בלונדון. אנחנו רואים הרבה מאוד ראשי ערים וראשות ערים שעושות מאמצים הרבה יותר גדולים, כמו שאתה מתאר, כדי להתמודד עם משבר האקלים, אפילו יותר מהמדינות שהם נמצאים בהן. בואו נמשיך הלאה, כדי שנספיק כמה שיותר, אחרי זה עוד אולי אני אתייחס לעוד שאלות. הלאה, אקלים. בתחום האקלים, ערים בנות קיימה צריכות לווסת את תופעת אי החום העירוני. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כשהולכים בקיץ, במדרכה פתאום אתה מרגיש קרינה של חום מלמטה. זה התופעה הזאת שאנחנו קוראים לה אי חום עירוני. בעצם הערים שלנו תופסות יותר חום מהשטחים הפתוחים סביבם. אז שימו לב לאן שיגרתי אותנו עכשיו, לפיניקס אריזונה. שם יש להם תוכנית נטיעות עירונית, שהמטרה שלה זה ש25% מהעיר כל הזמן תהיה מוצלת. כל הזמן יהיו בצל של עצים ועוד דברים. בכלל, עצים ונטיעות זה התרופת פלא להכל. עץ הוא גם סופח מזהמים מהאוויר, גם מפחית חום בקיץ, שומר על חום בחורף, גם מעלה את שווי הבתים בסביבה, גם יפה, גם עושה את הדבר הזה שאתם נושמים עכשיו, חמצן. אז כל אחד מאיתנו צריך לאמץ לו עץ. אם יש לכם עץ ליד הבית, תשמרו עליו, שלא חלילה מישהו ירצה לכרות אותו. ואם אין מספיק עצים ברחוב שלכם, תכתבו לעירייה. תגידו להם שישתלו עוד עצים ברחוב, כל עץ שנוטעים, בסופו של דבר, התועלת שצומחת ממנו, היא הרבה יותר גדולה מהעלויות שלו. עוד נושא שרצינו להזכיר, זה ניהול פסולת. אחרי חינוך, הסעיף התקציבי הכי גדול של עיריות בישראל הוא תברואה. הסעיף התקציבי הכי גדול של עיריות בישראל, אחרי חינוך הוא תברואה, ניקיון ואיסוף אשפה. למה הערים שלנו צריכות להשקיע כל כך הרבה באיסוף זבל? כי הכלכלה שלנו מאוד בזבזנית. עיר בת קיימת צריכה לעבור מכלכלה בזבזנית, שמבזבזת משאבים, לכלכלה מעגלית, שבה שום דבר לא הולך לפח. העיר ונקובר, שבקנדה, בואו נשתגר לשם, היא ימצאה תוכנית שאפתנית לאפס זבל עד 2040. זאת אומרת שתוך 20 שנה לא יהיה יותר זבל שיקחו מהעיר ויתמין אותו. והתוכנית הזאת של ונקובר כוללת גם תוכניות עירוניות שנועדו לשמש דוגמה, וגם תמריצים למגזר הפרטי, וזה מה שאנחנו צריכים לראות יותר בישראל. אתם גם בטח יודעים מה אנחנו יכולים לעשות בעצמנו, בהקשר של הפרטת פסולת, זה חמשת הערים, refuse, reduce, reuse, recycle, repair, האלף בית של אנשי סביבה, וזה צריך להיות גם האלף בית של אורבניסטים ואורבניסטיות. אגב, בדרך לאפס זבל, אפשר ליצור, בדרך לכלכלה מעגלית, אפשר גם ליצור הרבה יוזמות של כלכלה שיתופית, שזה כבר עולה בשנים האחרונות. למשל ספריות צעצועים, כלי רכב שיתופיים, מיזמים להשאלת חפצים. אז כל הדברים האלה כבר קיימים, וצריך שיהיו אותם יותר, כדי שהערים שלנו יהיו יותר קרובות למודל הזה של עירוניות בת קיימה. אני רואה שהרבה שולחים שאלות בצ'אט, אני מציע שאני אגיע ככה לסיום, כי אני די קרוב, ואז נפתח גם. יש את הנושא, את הנושאים שדיברנו עליהם עד עכשיו, אנרגיה, תחבורה, אקלים, פסולת, יש עוד דבר אחד שחשוב לגעת בו, שאלס, פרופסור ורבקל, דיברה עליו הרבה, זה התכנון העירוני, אני רק אזכיר אותו במשפט, הנה אנחנו בפריז. לאחרונה, פריז יצא בתוכנית עוד יותר שפתנית, כל דבר בעיר, או שכל תושב בעיר יהיה במרחק של עד 15 דקות הליכה מהכל. דואר, בנק, בית קפה, מכולת, גן ילדים, מרכז קהילתי, גינה, הכל יהיה לנו במרחק של רבע שעה מהבית, רבע שעה הליכה מהבית. זה אחד הדברים שיכולים לעשות את ההשפעה הגדולה ביותר, זה גם מה שהתייחסו אליו באחת השאלות בנוגע לעירוב שימושים, שאיפה שאנחנו גרים יהיה קרוב גם לאיפה שאנחנו עובדים, לאיפה שאנחנו לומדים ולשאר השירותים שלנו, איפה שאנחנו נהנים. אז לסיכום, דיברנו על כך שהערים שלנו אמנם מציבות לנו אתגרים, אבל העיר היא לא הבעיה, היא הפתרון. מה יקרה בעתיד? אז אנחנו לא כל כך יודעים, בטח לא עם המצב המאוד מיוחד שאנחנו נמצאים בו כרגע, אבל המשבר הנוכחי הזה מחייב אותנו לתהות, האם הערים, באמת אנחנו נוותר עליהם, כפי שפרופסור ורבקל אמרה, אולי אנחנו עוד פעם נוותר עליהם, חלילה, אולי עוד פעם אנשים יעדיפו לעבור לאזורים פחות צפופים, עכשיו שבעיר הצפופה אנחנו חייבים להתקל בבני אדם, וזה מסוכן לבריאות שלנו עכשיו. אז לדעתי העיר תמשיך למגנט אליה אנשים. עדיין אין תחליף מספיק טוב לקרבה האנושית הבלתי אמצעית, הבלתי מתווכת, ובגלל זה החשיבות הגדולה של הערים שלנו. כמו שאמרתי בהתחלה, הערים שלנו יש את הכוח להציל את העולם. אז לי קוראים תומר שלוש, אני מזמין אתכם להירשם גם לניוזלטר שלי שנקרא מהנעשה בערינו, באתר שלי urbanizator.com, שאתם רואים גם את השם פה מאחוריי, ואני רוצה להגיד לכם הרבה תודה על ההזמנה ועל ההקשבה.
היי תומר, תודה, שמעתי אותך מדבר כל כך הרבה פעמים, ודיברנו כל כך הרבה פעמים, וכל פעם אני מגלה דברים חדשים, ואתה מלמד אותי המון.
אז זה שמה לי עוד פעם רף גבוה, לפעם הבאה שאני מדבר, אני אצטרך להמציא עוד משהו.
זה ממש, באמת, פשוט מעוז ידע עשיר ומהמם, ועוד לפני שהוא סיפר לכם את כל מה שהוא יודע, הוא אמנם ישר הוציא את תל אביב מהשיחה, למרות שיש סיבה שאנחנו מדברים על תל אביב, אז זה לא רק כי העיר המרכזית, אלא כי העיר שמתנהגת הכי כמו עיר. ומעט מאוד ערים בישראל מתנהגות כמו ערים, אז זה כל הזמן נמצא בראשנו, ולא סתם קוראים לו תומר שלוש, וזה סיפור אחר. נראה לי שאפשר לעבור, קיבלת המון המון שאלות, אז נראה לי ש...